מסכת חולין דף כ"ח, נתחיל בעמוד הקודם, 8 שורות מלמטה. אמר רבי יהודה משום רבי יצחק בפנחס, אין שחיטה לעוף מן התורה, שנאמר ושפך בשפיכה בעלמא סערי. אומר רבי יהודה בשם רבי יצחק בפנחס, אומנם כתוב בתורה שכאשר האדם רוצה לאכול מבשר בהמה, אז צריך לשחוט, זה כמו שכתוב בפסוק, וזבחת מבקרך ומצונך, וזבחת, צריך לשחוט. אז דווקא לגבי בהמה, אבל עוף, להלכה, צריך לשחוט אותו, אבל זה רק מדרבנן. מן התורה אין חובה לשחוט. למה? כתוב התורה, ואיש איש מבני ישראל, ומן הגר הגר בתוכם, אשר יצוד צד חיה או עוף, אשר יאכל, ושפך את דמו, ויחסהו בעפר. כלומר, אם יש לך איזה עוף, מספיק לשפוך את דמו. אסור לאכול את העוף עם אדם, אבל מספיק לשפוך את זה. לא צריך דווקא לשחוט. שואלת הגמרא, היא הכי חיה נמי. אם אתה עומד כך מהפסוק, הרי הפסוק שם מוזכר גם חיה, אשר יצוד צד חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו. אז גם חיה תאמר שמספיק לשפוך ולא צריך לשחוט? עונה הגמרא, התקש לפסולי המוקדשים. חיה, כפי שנראה בהמשך הסוגיה, התורה הקישה את זה לפסולי המוקדשים, דהיינו בהמות, שהם חייבים בשחיטה. אז גם חיה שהוכשה להם חייב בשחיטה. עוף נמי התקש לבהמה דכתיב, זו תורת הבהמה והעוף. אומרת הגמרא, אם ככה, הרי גם העוף, התורה הקישה אותו לבהמה. כתוב שם לגבי פרשה של בהמה שהתנבלה, שהיא מתאמת, אז כתוב פסוק, זו תורת הבהמה והעוף. אמנם שם, כמו שאמרתי, מדבר בנושא אחר, אבל יש לנו כלל, אין הקש למחצה. ואם כן, נלמד מכאן שהעוף חייב שחיטה, כמו הבהמה. הגמרא, הכתיב, ושפך את דמו. כמה שפסוק פורש שאומר שפך את דמו, לימד אותי שלעיין שחיטה לא מקישים עוף לבהמה. ומאי חזית דשדית לה על עוף, שדיה החיה. סברה משום צדיק מיני, שואלת הגמרא, אבל נכון שמצד אחד הפסוק אמר בשפך, משמע שהפסוק מלמד אותנו, לפי דעת רב יהודה, שלא צריך שחיטה. מצד שני יש הקש. אז מה אתה מסביר לי? לא. מה שהתורה אמרה בשפך את דמו, זה מדובר לגבי העוף, שמספיק לו שפיכה, לא צריך שחיטה. אבל חיה, צריך שחיטה, כי התורה הקישה את זה לפסולי המוקדשים. אולי נאמר להפך, שמה שהתורה אמרה בשפך את דמו, התורה אומרת על חיה, שלא לחייב אותה שחיטה, למרות ההקש לפסולי המוקדשים, כי כתוב בשפך. אבל עוף, חייב שחיטה, כי התורה הקישה אותו לבמה, שאמר זאת תורת לבמה והעוף. עונה הגמרא, מסתבר לומר, שמה שכתוב בשפך, זה חוזר על עוף. למה? כי זה סמוך למילה עוף. אשר יצוד צד חיה או עוף, אשר יאכל ושפך את דמו. מילת ושפך סמוכה לעוף, לומר שהעוף מספיק שפיכה. אבל החיה, התורה הקיש אותו במקום אחר, לפסולי המקדשים, חייב שחיטה. מיטיב, השוחט והתנבלה בידו, הנוחר ומעקר פטור מלכסות. שנו כלל, למען עכשיו הפסוק הזה, שאדם ששוחט חיה או עוף, הדין הוא שזה חייב לכסות את אדם. אבל זה דווקא אם על ידי כך זה מותר באכילה, כמו שכתוב בפסוק, אשר יאכל ושפך דמו כסהו בעפר. אבל אם זה לא נעשה מותר על ידי השחיטה הזאת, הדין הוא שהדם פטור מלכסותו. אומר התנא, השוחט מתנבלה בידו. השחיטה הייתה לא כמו שצריך. היה שהייה, חלדה או כל סיבה אחרת. הדין הוא שזה פטור מלכסות, מפני שזה לא נעשה מותר באכילה. וכן הנוחר, המעקר, פטור מלכסות. מתגמרה ואי אמרת, אין שחיטה לעוף מן התורה, חירתו זו שחיטתו, לבעי כיסוי, וסברת בעוף, לא בחיה. שואלת הגמרא, אם כדבריך, שהעוף לא חייב שחיטה מן התורה, אז אם כן, גם אם הוא נחר אותו, עיקר אותו, למה פטור מלכסות? הרי מן התורה, גם אם הוא נחר אותו, זה בדיוק כמו שחיטה, זה מותר באכילה, ואם כן לכאורה דמו היה בכיסוי. למה אתה לא אומר שפטור מכיסוי? מתגמרה, וכי אתה חושב שנובר כאן עוף? לא. באמת, אם הוא נחר עוף, זה חייב כיסוי אדם, כיוון שמותר באכילה מן התורה. אלא כאן מדובר לגבי חיה, שהוא חייב בשחיטה, כמו שאמרנו. תשמה, השוחט וצייר אדם חייב לחסות, כצד הוא עושה, או נוחרו או עוקו, מה אליו בעוף, דקה בעיל לדמה, לניחה? לא, בחיה, דקה בעיל לדמה, ללקה. כתוב בריתה, אדם שהוא שוחט, והוא צריך את אדם למטרה כלשהי, הוא לא יכול להשתמש בו, חייב לחסות אותו. אז מה הוא יעשה אם הוא זקוק לדם? של העור, של הדבר הזה, או נוחרו או עוקרו. ועל ידי כך, כיוון שזה אסור באכילה, מלא הוא פטור מכיסוי, כמו שלמדנו, כתוב אשר יאחד ושפך את דמו. מת הגמרא, מה האדם זקוק לדם? הרי דם זה דבר שהוא מאוס. צריך לומר ודאי שמדובר כאן על עוף, שהוא צריך את הדם שלו בשביל להשתמש בו אם יש לניחה. כלומר, זה תולעת עש של בגדים, ואיך עושים לו שלא יאכל מהבגדים? אז שמים קצת מהדם של העוף, והעידי זה, העש הזה מת או שהוא בורח. זה רק בדם של עוף, לא בדם של חיה. ואם כן לך הוראה כוחך, שבריתה הזו מדברת על עוף. ומה אומר לנו התנה? שאם הוא נחר אותו, הוא פטור מכיסוי הדם, כיוון שהוא אסור באכילה. מכאן הוכחה, שעוף חייב שחיטה, ואם הוא נחר אותו, הוא אסור באכילה. נגד דברי רב יהודה, הגמרא דוחה לא. כאן מדובר האדם שזקוק לדם של חיה. ואם תאמר לי, מה יעשה בדם של חיה? הרי זה לא מבריח של בגדים. אומרת הגמרא ללקה. כלומר, יש איזה עור כזה אדום, וכשרוצים לצבוע אותו, צובעים אותו בדם. אז לכן הוא היה זקוק לצורך המטרה הזו. תשמע, מלאך בסכין מטמא בגדים ואת הבליעה. והיא אמרת אין שחיטה לעוף מן התורה, נהי נמי. דחית עבר לשדרה ומפרכת, הביאה לה טרפה, תהן לסכין לטהרה מדי נבלה. כאשר אדם יש לו עוף של קודשים, של קורבן, שצריך לעשות אותו עולה או חטאת, אז כתוב בתורה שעושים לו מליקה ממול עורפו, מאחורה, ועושים את זה דווקא בציפורן. אומר התנא, במקום מליקה, הוא עשה בציפורן, הוא עשה את זה, את אותו פעולה, אבל בסכין, הדינו שזה נחשב נבלה. ואם אדם אוכל מזה, אז כמו שאדם אוכל מבליעת עוף, שברגע שנכנס לתוך בית הבליעתו, האדם נטמא והבגדים שעליו נטמאים. עכשיו בוא נבין, אם אדם הזה מלק בסכין, ודאי שזה טריפה. כי כשהוא מולקים מאחורה, קודם כל המפרקת נשברת, אז מלך זה טריפה. אבל עדיין, גם עוף שהוא טריף, אם אדם שחט אותו, הדין הוא שהשחיטה הזאת הופכת את זה שהוא כבר לא נקרא נבלה, הוא נקרא טריפה, אסור באכילה, אבל זה לא נבלה. וממילא, הדין הוא שזה לא מטמא בגדים. כאן, למה התנא אומר שזה נחשב נבלה? נכון שהשחיטה הזאת היא שחיטה פסולה. למה? כי אם הוא עשה את הפעולה במקום מליקה בציפורן, עשה בסכין, כשעושים מליקה בציפורן, אז לפעמים עושים את זה על ידי דריסה. כאן אם הוא עשה בסכין גם כן פעולה של דריסה, כמו במליקה, דיינו לחיצה, אז זה נקרא נבלה. וכן יש פעמים מורים שזה בעיה של חלדה. שתי דעות למעלה. לכן ודאי שזה נקרא נבלה, אם העוף זקוק לשחיטה, אז ודאי שהשחיטה הזאת היא שחיטה פסולה. יפה מאוד, זה גם נקרא טריפה, כי הוא שברת הפרקת. אם נאמר שהוא צריך לשחוט אותו, אז זה גם כן שחיטה שהיא לא מכשירה, זה נקרא נבלה, בגלל שאו בעיה של דרסה או בעיה של חלדה. אבל מכל מקום, אם אתה אומר לי שעוף לא צריך שחיטה, בצורה כלשהי שהוא מוציא את דמו, אפילו נוחרו או עוקרו, זה קשר. אז אם כן, למה השחיטה הזאת שהיה בבעיה של דרסה, בעיה של חלדה, לפי דבריך, זה עדיין צריך להיות קשר. זה לא נקרא נבלה. ולמה התנה הזה אומר שזה נחשב נבלה ומתמא בגדים את הבליעה? הכוחך שזה חייב שחיטה כדין, ולכן אם הוא עשה שחיטה על ידי דרסה, זה נקרא נבלה. מכאן הוכחה נגד רב יהודה, מוכרח מכאן שעוף גם כן זקוק לשחיטה. הגמרא אומרת אמת. ודאי התנה הזה סובר שעוף זקוק שחיטה מן התורה. אבל רב יהודה אל תדחה דבריו, כי יש גם תנאים סוברים כמותו. הוא דאמר רב יהודה שאמר את דבריו כי היית תנה. הוא אמר את דבריו כמו התנה הזה שהוא סובר שאכן עוף לא שחיטה מן התורה. איכן מצאנו דתניה. רבי אלעזר הכפר ברבי אומר, ברבי אומר מפרש ראשי, כוונה היא חכם גדול בדורו אומר, מה תלמוד לומר, אך כאשר יאכל את הציבי וגומר. בכימה למדנו מצבי ואייל מעטה. כלומר, הפסוק שם אומר, לגבי בהמה שהיא פסולי המוקדשים, בהמה שאדם הקדיש אותה לקורבן, אבל נפל במום. אומר הפסוק, שהאדם יפדה, יחלל את הקדושה שבבהמה הזו, על מעות, במעות האלה יקנה אדם בהמה שאין במום, ויקריב אותה לקורבן. אותה בהמה שנבדתה, היא נעשית בהמת חולין, ומותר לאכול אותה. אומר הפסוק, איך אוכלים אותה? אך כאשר יאכל את הצבי ואת האייל, כן תאכלנו, התמה והטהור יחדיו יאכלנו. כלומר, מותר לאכול זה גם בתומעה. יפה מאוד. אבל יש שאלה. לכאורה, אם זה הפסוק בא ללמד אותי, מספיק שאומר את הסיום, התמה והטהור יחדיו יאכלנו. הרשת של הפסוק, אך כאשר יאכל את הצבי ואת האייל, מה זה בא ללמד אותי? מה אמר לי? לא לימד תקלים, אני כבר יודע את הכל מהמשך. הרי זה בא ללמד ונמצא ללמד. אומר, המילים כאשר יאכל צביב את האייל, נראה כאילו בא ללמד אותי הלכה ללכות פסולי המוקדשים, וזה בדיוק להפך. הוא בא ללמוד הלכה מפסולי המוקדשים. מקיש צביב האייל לפסולי המוקדשים. מה פסולי המוקדשים? בשחיטה, דהיינו, כי הרי מה זה פסולי המוקדשים? זוהי בהמה, כבש, עגל וכדומה, פר, דבר שהוא בהמה, שחייב שחיטה, כמו שכתוב, זרחתם בקרחה מצונך. אף צביב אייל בשחיטה, כאן תורה לימדה אותן שגם חיה, חייב לשחיטה. המשיך רבי אלעזר הכפר ואומר, ועוף, אין לו שחיטה מדברי תורה, אלא מדברי סופרים, מפורש כדעת רב יהודה. מנתנה דפליג עליה זה רבי אלעזר הכפר, ומי זה התנה שחולק רבי אלעזר הכפר, והוא זה שלמדנו את דבריו למעלה שצובר, שאכן גם עוף חייב שחיטה מן התורה, מי זה התנה? אומרת הגמרא זה ריבי היא, דתניא רבי אומר, וזבחת כאשר ציוויתיך. הפסוק אומר, כי רחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, וזבחת בקרחה ומצונך אשר נתן השם לך כאשר ציוויתיך. כלומר, הפסוק מלמד לנו ששבחו ציווה את משה רבנו לוחות שחיטה. מלמד שהצטווה משה על הוושת ועל הקנה ועל רוב אחד בעוף והראש שניים ובמה, כלומר, הלכות שלא מפורשים בתורה לוחות שחיטה, כולל משה רבנו הצטווה בהם בעל פה. דרך אגב, מה מזכיר כאן רבי בתוך דברת? על רוב אחד בעוף. כלומר, הוא סובר שהעוף אכן, משה רבנו, למד ממנו תלכות שחיטה. אם כן, רואים מכאן שהוא סובר שעוף חיה ושחיטה מן התורה. אחד בעוף. למדנו במשנה שבעוף לא צריך לשחוט שני הסימנים, מספיק סימן אחד. איתמר. ונחמן אמר, או ושת או קנה. ועבדה ברהבה אמר, ושת ולא קנה. נחמן אמר, או ושת או קנה, אחד קטני. אחד, כל דהו. רבי דבר אהב אמר, ושת ולא קנה, מה אחד מיוחד. אומר נחמן, איזה סימן צריך לשחוט בעוף? אחד, אני לא משנה, או ושת או קנה, משהו בוחר. ואילו רבי דבר אהב אמר, חייב, אם הוא שוחט רק אחד, זה חייב להיות ושת. לא, נחמן מסביר פשוט, כתוב משנה, אחד בעוף, אז אחד. לא משנה איזה, כל דהו, מה שהוא רוצה. רבי דבר אהב אמר, לא, דווקא ושת כעיקר החיות של העוף, של הבהמה, זה בוושת. והראיה לזה, שהרי אם יש נקב בוושת, נקב כל דיור פוסל. זה מטריף את הבהמה. לעומת זה, נקב בקנה, הוא לא מטריף את הבהמה. ואם כן, הוא אומר, מה הכוונה אחד בעוף? הכוונה אותו הסימן המיוחד, החשוב. מטיב, מה רוצה לקשות הרב רחמן? כתוב, שחט את הוושת, ואחר כך שמתה הגרגרת כשרה. אם האדם שחט את הוושת, ואחרי זה נשמתה הגרגרת של העוף, זה כשר, למה? כיוון שברגע שחק את הוושת, כבר העוף הזה מותר באכילה. אז אף פי שחק שמת הגרגרת, אין בכך כלום. אם זה קרה להפך, נשמתה הגרגרת ואחר כך שחט את הוושת, פסולה. כיוון שברגע ששחט נשמתה הגרגרת, זה טרף. שחט את הוושת, וימצאת גרגרת שמותה. ואינו יודע אם קודם שחיטה נשמתה הגרגרת, הוא מלא זה טרף. או אם לאחר שחיטה נשמתה הגרגרת ומלא, זה בעצם, זה לא טרף, כי זה כבר נעשה כשר בשחיטת הוושת. זה היה מעשה. ואמרו, כל ספק בשחיטה, פסולה. בהמה, עוף, בחייו, חזקה סורה מת, עד שיוודע לך ששחטה כראוי. שיש בו ספק משחטה או לא, לכם ספק, זה פסול. ואילו שחיטה בגרגרת, לקטני, אומר, למה התנה מזכיר תמיד שהוא שחט את הוושת ונשמתה גרגרת? למה תנא לא אומר שחט סימן אחד ונשמת הסימן השני? אלא מכאן מוכח שחובה לשחוט דווקא את הוושת. דוחה הגמרא, שום דגרגרת עביר, יש תמותה. הגרגרת היא לא תפוסה חזק, הקנה, הגרגרת זה קנה. הגרגרת לא תפוס חזק, לכן הוא זה מצוי שישמת. התנא אמר את המקרה המצוי שהוא חטף את הוושת והגרגרת נשמתה. אבל שזה יהיה להפך, שהוושת תשמט, זה דבר שהוא לא מצוי, כי הוושת תקועה בחוזק. תשמע, שחד שני חצאי סימנים בעוף פסולה, וצריך לומר בהמה. רבי יהודה אומר, בעוף, עד ששחוט את הוושת ואת הורידין. מה הוא מזכיר? הוא לא אומר, עד ששחוט את הסימן עם הורידין, הוא אומר את הוושת. משמע שמה חובה לשחוט? וושת. מכאן קושי על רב נחמן שאמר, לא משנה איזה סימן. עונה גמרא, משום דוושת, סמוך לורידין. כיוון שהוושת הוא סמוך לורידין, ואדם הרי חובה לפי דעת רבי יהודה לשחוט את הורידין. לכן בדרך כלל, אדם שחט יחד איתו גם את הוושת. ולעולם באמת, לא חובה דווקא וושת, יכול גם תקנה. תשמע, שחט חצי גרגרת, ושהה כדי שחיטה אחרת וגמרא, שחיתו כשרה. מה היא לב בעוף? ומה היא גמרא? גמרא לגרגרת? לא, בבהמה. ומה היא גמרא? גמרא לשחיטה כולה. אומרת הגמרא, התנא אומר בבריתא כך, אם האדם שחט חצי גרגרת, עדינו, אם הוא שהה הרבה זמן, שהה זמן כזה שיכול היה לעשות שחיטה אחרת, שלמה כדת חדין, ואחר כך גמר אותה, השחיטה היא כשרה. מדוע? הרי הגרגרת, אפילו שאם אדם לא שחט את זה, אלא מאליו נעשה נקב בגרגרת, אם נעשה נקב פחות מרוב, רק חצי בלבד, הדין הוא שזה לא מטריף את העוף הזה. ולכן, אם הוא שחט חצי גרגרת, אז זה יחשב כאילו נעשה פה נקב לפני חודש. עכשיו, כשהוא גמר את השחיטה, זה לא נקרא שעשה פה שחייה באמצע. זה לא נקרא שחייה באמצע השחיטה. כי אני מחשיב את משהו בהתחלה חתך חצי גרגרת, כאילו סתם נקב. עכשיו שהוא גמר את השחיטה כמו שצריך, הדין הוא שזה קשר. לכאורה מדובר כאן בעוף. והוא אומר שחט את הגרגרת, והמשיך וגמר, אז מה הדין זה קשר? מה גמר? גמר את הגרגרת. גמר לחתוך את הקנה בלבד. והתנא אומר, זה קשר. מכאן קשיע על רב הדה, שאומר שחייב לשחוט דם כתב, יש כאן אומרים שחט את הגרגרת בלבד, את הקנה בלבד, אף איך זה קשר. אתה גמרה, לא. כמה דובר בבהמה? ומה הכוונה גמרה? הכוונה גמר לשחוט את הבהמה, דהיין שחתך את שני הסימנים. ולכן זה קשר. ולעולם בעוף, אם הוא חתך את הגרגרת בלבד, את הקנה בלבד, זה פסול. תשמע. הרי שהיה חצי קנה פגום, והוסיף עליו כלשהו וגמרו, שחיטתו כשרה. אומר התנא, אם היה חצי מהקנה, דהיינו הגרגרת, חצי ממנו חתוך פגום, היה נקב. והוא האדם הזה הוסיף עליו כלשהו, המשיך לחתוך אותו עוד קצת, אומר לנו עשה פה עכשיו הרוב חתוך, שחיטתו כשרה. למה? אף שהוא חתך כל דיו, אבל היה פה כבר חצי חתוך. הוא הוסיף עוד, עכשיו נעשה פה רוב סימן על ידי האדם נחתך, מלא זה כשר. אומרת הגמרא, מה אליו בעוף? ומה גמרו? גמרו לקנה? מה מדובר כאן לכאורה על עוף? שעכשיו על ידי החיתוך שלו הוא חתך את רוב הקנה, ורואים מכאן שזה כשר. שמע מינה, שמספיק שאדם חותך את הקנה ולא תוושת, גם כזה כשר, מוכרח כדעת רב נחמן נגד רב הדה. תוכל הגמרא, לא בבהמה. ומה גמרו? גמרו לוושת. לא מדובר כאן שהוא שחט בהמה. ומה הכוונה תנא שאמר גמרו? הוסיף לחתוך עוד קצת את הקנה שנעשה פה רוב חתוך, והמשיך לחתוך גם כן את הוושת של הבהמה, ועדי כך נעשה פה רוב של שני סימנים חתוך, ואז זה קשה. אבל בעוף אם יחתוך רק את רוב הקנה, זה טרף, יאמר לך רבדה, תשמע. כיצד מלוקחים חטאת העוף, חותך שדרה ומפרקת בלא רוב בשר, עד שמגיע לוושת או לקנה. מגיע לוושת או לקנה, חותך סימן אחד ורוב בשר עמו, ועולה שניים או ראש שיניים. תיוטה דרב הדבר הווה, תיוטה. אומר התנה, איך מולקים את חטאת העוף? אז הוא עושה בציפורן שלו, חותך את השדרה מפרקת מאחורה, אבל לא חותך את הבשר עצמו. עד שמגיע לוושת או לקנה, ואז הוא חותך סימן אחד, מה שרוצה, או וושת או קנה, ואז הוא חותך גם כן את רוב הבשר. ואם זה עולה, אז חייב לחתוך את שני הסימנים, כמו שכתוב בתורה, ויבדיל, צריך לחתוך את שניהם. מה רואים מכאן? שבחטאת מספיק לחתוך סימן אחד, או וושת או קנה. רואים מכאן, שאפילו חותך קנה לבדו ולא את הוושת, גם כן זה כשר. מכאן תיוטה, זה רב עדה ברהבה, הרי אין הבדל בין שחיטה לבין מליקה, אלא שבקורבנות צריך לעשות מליקה, ובעמה בעור צריך לעשות שחיטה, מכאן כל פנים קושייה על רב עדה שאמרת דווקא הוושת, כאן רואים לא משנה, שיכול לעשות גם כן קנה, תגמרה תיוטה, מכאן הוכחה נגמורה נגדו. מה יהווה עליו? תגמרה עכשיו כמו מי ההלכה? כרם נחמן או כרבדה. מה יהווה עלה? כמרה, זאת אומרת, זה כבר מה שאלה שלך מה יהווה עלה? הרי אתה הבאת הוכחה מפורשת מהבריתה, שמספיק סימן אחד, אפילו קנה. דין משנה הטעם, דעיקה שדרה ומפרכת. מהי? את הגמרה לא. אמנם זה ראייה, אבל אפשר לדחות אותה. אפשר לומר, דווקא שמה, כיוון שקודם לכן הוא חתך שדרה ומפרקת, אם אלא אפילו אם הוא חותך רק את הקנה בלבד, אז יוצא את כל חיותו של העוף הזה. אבל בעלמה, שלא חותכים שדרה ומפרקת, אולי אם אדם יחתוך קנה בלבד, עדיין לא יוצא את חיותו. ואם אלא, זה אולי נבלה. לכן שאלה שלנו, מה הלך על המעשה? תשמע. דהו ברבה זה, דהבה ברבה. אתה כמסמס קרועה דמה. אומרת הגמרא, היה איזה אבז אחד, שהביאו אותו לבית מדרשו של רבה. הוא הגיע לשם כשראו שבגרון שלו, בצוואר שלו, מלוכלך בדם. כלומר, כנראה נעשה לו איזה נקב, הוא נפצע במשהו. אולי כלב נשך אותו, אולי על ידי זה, דבר כלשהו. אמר רבה, איך אין עביד? משחתיה בהדר נבדיקיה, דימה מקום נקב קשחית. יש לו עכשיו בעיה. רואים פה ודאי שנעשה איזה נקב מסוים. אנחנו לא יודעים מה נקב. אם נקב רק הקנה, נקב שנעשה בקנה, זה לא עושה אותו טרף. אבל אם נעשה נקב בבשת, נקב כל דיו מטריף אותו. אומר רבה, איך נעשה? אם נשחט את העוף הזה, את האבז הזה, וחרז נבדוק האם הנקב היה בקנה או בבשת, אי אפשר לדעת. כי אנחנו חותכים את זה, וייתכן שכשחתכנו את הבשת בדיוק באותו המקום, שמה היה הנקב, ומלא באמת זה נקרא טרפה, אלא שאנחנו עכשיו לא רואים נקב מפני שחתכנו את הוושת בדיוק באותו מקום. נבדיקה והדר נשחתה, האמר רבה, וושת אין לו בדיקה אם בחוץ, אלא בפנים. היא תאמר לי, נבדוק את זה עוד לפני השחיתה, אי אפשר, מפני שהוושת כולו אדום, ולכל להיות ששמה נקב, ואז מבחוץ הוא נראה אדום, וזה האדום הזה זה בגלל הנקב. אתה חושב שזה אדום בגלל שהוושת עצמו הוא אדום. הדרך היחידה לבדוק את הוושת זה אך ורק כאשר אתה פותח את פנים של הוושת, שם הצינור הוא לבן, ושם תוכל לראות האם יש נקב או לא. וכאן לא נוכל לעשות את זה, כי אחרי השחיתה אולי בדיוק באותו מקום החיתוך שם היה נקב, אתה לא מרגיש עכשיו. אמר רב יוסף ברי, נבדקה לקנה ונשחתה לקנה ולכשרה, והדר לפחוה לבשת ולבדיקה. אומר רב יוסף, בנו של רבה אמר לאביו, אנחנו נבדוק את הקנה. האם בקנה שמה, הרי הקנה אפשר לבדוק אותו מבחוץ. וממילא, אם נראה שהנקב בקנה, אני יש לו נקב קטן, ורובו הוא לא ניקב, אז ממילא זה קשר מצד הקנה. ואז בשחיטה נחתוך רק את הקנה בלבד. אחרי שחתך את הקנה, עכשיו ניקח את הוושת הזה, נהפוך אותו, ונבדוק. אם נראה מבפנים שיש נקב, אז זה טרף. אם נראה שבפנים, בתוך הוושת הזה, אין נקב, מלא זה כשר. אמר רבה, חכים יוסף ברי בטריפות, כי רבי יוחנן. אמר רבה, זה הבן שלי חכם גדול, שנתן עצה טובה. במקום לשחוט את שני הסימנים, או לשחוט איזה סימן שאי אפשר לחתוך את הוושת, מן איזה בעיה אי אפשר לבדוק אחר כך, הוא אמר נתן סימן רעי נפה, תשחט רק את הקנה. וכמו שאמרנו, את הקנה אפשר לבדוק אותו, לבדוק שאין רובו נקוב. ואחר כך נבדוק את הוושת, וזה רעי נפלא. אם כן, הבן שלי יוסף, הוא חכם כמו רבי יוחנן, שהוא היה חכם גדול בתרפויות, שהגמרא, תגיד אנשי, אמרה שמה שמואל שלח לו 13 גמלים מלאים ספקות. יש מסבירי, אומר רשי עוד פירוש נוסף, כוונה סתם חכם כדעת רבי יוחנן, שרבי יוחנן היה ראש הישיבה בבל, היה חכם גדול יותר. הכל פנים, מת הגמר, אלמה, אחד דקה אמר, אוהי, אוהי, כל פנים, מה רואים מכאן? שרבה פסק, כדעת רבי נחמן רבו, שמה צריך לשחוט, או ויש אותו כאן, העובדה שהוא התיר כאן עדי שנשחט את האבז הזה, רק את הקנה לבדו. מכאן מוכח, שאפילו בסימן אחד, קנה לבדו, גם כן זה כשר. רבי יהודה אומר, עד שישחוט. אמר חזה, לא אמר רבי יהודה אלא בעוף, הועיל וצולהו כולו כאחד. אבל בהמה, כיוון דמינתך עבר עבר, לא צריך. למדנו במשנה, אומר רבי יהודה, לא מספיק לשחוט את הסימנים, אלא חייב גם כן לחתוך את הורידים. אמר רב חסדא, כל זה דווקא בעוף, רבי יהודה מצריך לחתוך את הורידים. מפני היות שהאדם כשהוא צולע אותו, אז הוא יכול לצלוט אותו ככה כולו, את העוף כולו ביחד. וממילא, אם לא תחתוך את הברידים, יישאר אדם בתוך הברידים. לכן הוא צריך לחתוך את הברידים שהאדם כולו יצא. אבל בבהמה, כיוון שאף אדם לא צולע את הבהמה שלמה, אלא חותך אותה איברים איברים. אז כן, גם לא תחתוך את הברידים שעד השחיטה, מכל מקום, כיוון שאדם חותך את האיברים איברים, כל אדם יצא. למה תעמד רבי יהודה משום דם הוא? והתנן רבי יהודה אומר, עד שישחוט את הברידים, אמה, עד שינקב את הברידים. ומה עד שישחוט? עד שינקוב בשעת שחיטה. מקשה הגמרא, מה? רב חסדה מבין שאין בזה איזה עניין של שחיטה בברידים. זה לא חלק מתוך מצוות השחיטה. אלא, לפי דבר חסדה יוצא בסך הכל, כל העניין כולו, זה עניין דרך איך להוציא את הדם שנמצא בברידים, שהוא אסור באכילה. זה הסיבה? אז אם כן, מדוע שנמשנה רבי דומר עד שישחוט את הברידים? לפי דבריך, אפילו לא ישחט אותם, אלא ינקב אותם, גם כן זה קשה. אומרת הגמרא נכון. לפי רבי יהודה צריך לומר, עד שינקב את הברידים. אז אם כן, לא אומר עד שישחוט, הכוונה היא שינקב את הברידים תכף, סמוך שעת השחיטה, שאז הדם הוא עדיין חם, וכל הדם יצא החוצה. מה שיקים תחתוך או תנקב את הברידים האלה לאחר זמן, הדם כבר יתקרר, ולא יפרוט, זה לא יצא חוצה, יישאר בתוך הברידים, וזה אסור. תשמע, ורידין בשחיטה, דברי רבי יהודה, כתוב פורש גם כן בברייתא, שרבי יהודה מצריך שחיטה ורידים, משמע שזה חלק בתוך המצווה של השחיטה, זה לא בגלל דם כמו שמבאר רב חסדה. עונה הגמרא, אמה, ורידין צריך לנקבן בשעת שחיטה, דברי רבי יהודה. גם פה צריך לפרש, שהכוונה היא, מה שאמר בשחיטה, לא כאן על שחיטה, מה שהכוונה היא, על זמן השחיטה, אז צריך לנקב את הורידים. תשמע, אמרו לרבי יהודה, מאחר שלא הזכרו ורידים אלא להוציא מהן דם, כלומר, כיוון שאין חיות בורידים האלה, וכל מה שצריך לחתוך את הורידים, זה רק בשביל שיצא מהם הדם. מה לי בשחיטה? מה לי שלא בשחיטה? אם כן, למה צריך לעשות את זה דווקא בשעת השחיטה? את הגמרא, מתוך דברי החכמים האלה לרבי יהודה, מכלל, די רבי יהודה סבר בשחיטה. משמע מזה שרבי יהודה סבר, שהוא חולק עליהם, מה הוא אומר? שחייב להיות הורידים האלה דווקא ממש בשחיטה ממש. דהיינו, זה חלק מתוך מצוות השחיטה. עונה הגמרא, הכי כאמרי לי. מה לנקבן בשעת שחיטה, או מה לנקבן שלא בשעת שחיטה? והוא סבר, בשעת שחיטה עתה דם דחיים, שלא בשעת שחיטה, לא עתה דם דקריר. ואת הגמרא, לא. הם התכוונו לומר לרבי יהודה ככה. כיוון שהסיבה כולה בלה הוצאת דם, אז למה צריך לנקב את זה דווקא בשעת שחיטה, כמו שאתה אומר? גם רבי יהודה לא מתכוון מדין מצוות שחיטה, אלא כוונתו לומר מדין הוצאת הדם. אז הם שאלו אותו, בשביל הוצאת דם לא חייב להיות ברגע של שחיטה. יכול, גם אחר כך. ובאמת, מה סובר רבי יהודה? הוא יודע, אומר, אם אתה מנקב את הורידים האלה תכף שעת שחיטה, מילא הדם הוא חם ויצא כולו, יתפרץ. אבל לאחר מכן הדם יתקרר וכבר לא יצא. בעיר רבי ירמיה, ורידי לרבי יהודה, שהה בהן, דרס בהן, מה הוא? לפי מה שהסברנו עכשיו, שכל החיתוך של הורידים זה כדי להוציא בהם את הדם ולא חלק מתוך מצוות השחיטה. אז אם כן, מה הדין? אם האדם באמצע שחיטת הורידים עשה שהייה, עשה דרסה, האם נאמר שזה כשר? או שזה כמו כשהוא חותך את הסימנים, הקנה והוושת, אסור שישה, אסור שידרוס, גם בזה אותו דבר. אמר לי, הוא סבא, הכי אמר בלעזר, ואמר לי, יש אומרים, אמר לי, הוא סבא לרבי לעזר, הכי אמר ביוחנן, מנקבן בקוץ, ואין קשרים, לא חייב לעשות עם סכין, אפילו בקוץ. ואם כן, ודאי שהוא הדין גם כן ליתר ההלכות, לא צריך להיות דינו כמו שחיטה, אלא גם שהה ודרסה, כל בסדר. תניא כבתי די רב חסדא, שהורידין, מה שצריך לחתוך אותם זה דווקא בעוף, בשביל הוצאת הדם, אבל בבהמה לא חייב גם לפי רבי יהודה לחתוך את הורידין. אומר התנא, שחט שני חצאי סימנים בעוף, פסול. וצריך לומר בבהמה, אלא כמה צריך לשחוט? רוב סימנים. רבי יהודה אומר, בעוף עד שישחוט את הוושת הורידים. מה שרבי יהודה מדגיש כאן בעוף משמע, אבל בבהמה לא צריך לחתוך את הורידים. חצי אחד בעוף וכולי, איתמר. רב אמר, מחצה על מחצה כרוב. רב כהנא אמר, מחצה על מחצה אינו כרוב. רב אמר, מחצה על מחצה כרוב. אחי אמר לי, רחמנא למשה, לא תשייר רובה. רב כהנא אמר, מחצה על מחצה אינו כרוב. אחי אמר לי, רחמנא למשה, שחוט רובה. למדנו משנה, שאם אדם שחט חצי סימן, אז זה פסול. אומרת הגמרא, אומר רב, אם אדם שוחט מחצה על מחצה בדיוק, דינו כמו רוב. רב כהנא אמר, אם הוא חותך מחצה על מחצה, זה לא קרוב. את הגמרא, מה הסברות שלהם כנראה? רב שהוא אומר מחצה על מחצה, זה קרוב, כי כשבכל אומר למשה רבנו, כשהשוחט ישחט, לא ישאיר רוב שלא חתוך. מלאם אתה עושה חצי, זה גם קשה. רב כהנא שאמר שאינו קרוב, כי הוא אומר, אמר כשבכל למשה רבנו, צריך לחתוך את הרוב. נן, חצי אחד בעוף, ואחד בחצי, משחית או פסולה, היא אמרת מחצה על מחצה קרוב, אמה היא פסול. העבד לרוב, מדי רבנן, דין מלא עתל, מעבד פלגה. אומרת הגמרא, כאשר כפורה שלמד משנה, שמשחת חצי סימן, זה פסול. ואם כן, איך רב אומר שחצי זה כמו רוב? את הגמרא זה רק מדי רבנן. כי אם תגיד לו שחצי בדיוק זה כשר, יש חשש שיעשה קצת פחות מחצי, הוא יחשש שזה חצי. כן אמרו חכמים, חצי פסול, עד שיעשה רוב. אבל רק מדי רבנן, מדי אורייתא זה כשר. אמר חתינת השמה, הלכו לשני והן שווין, שניהם טמאים. ושאי אפשר לצמצם. היה אפשר לצמצם טהורין. אמר טהורין, זה לך עיקר ובא. זה לך עיקר ובא. אמר פפא, צריך רובה בחד מנה, ליקה. כלי חרס. אין לו טהורה, אלא אם כן נשבר. כשהוא נשבר, אם נשבר חלק קטן ממנו, אז החלק הקטן הוא באמת טהור. אבל רוב הכלי עדיין שנשאר שלם, אז הוא עדיין טמא. אומר התנא, מה הדין? אם הכלי הזה נשבר לשניים בדיוק, חלקו לשניים ואין שווים, שני יתמים. למה? אי אפשר לצמצם. ודאי אחד מהם הוא רוב, אנחנו לא יודעים מה הוא. אפשר, אתה חושב שזה חצי חצי, אבל זה לא נכון. מה הוא חושב כאן? אילו היה אפשר לדעת בדיוק שזה חצי חצי, מה היה הדין? שבאמת שניהם טהורים. למה? הרי לכאורה, אתה אומר שכל דבר שהוא חצי, אז הוא כרוב. אז כן מלא כל אחד מהם, יש פה רוב כלי שלא נשבר. ואם כן, למה וחי גוונה זה טהור? אמר הפפא, יש הבדל. לגבי כלי, מה אתה אומר לי? כל חצי אתה רוצה להגיד לי, יש פה רוב כלי נשאר שלם. ופה גם כי תגיד לי, רוב כלי נשאר שלם. לא יכול להיות שבשני חצאים יש רוב ורוב. אתה הרי דן על שני החצאים. לא יכול להיות שיש לך רוב כאן ורוב כאן. זה לא ייתכן. לכן כמה שאתה חייב לדון על שניהם, הכוחך אני אומר, אין לא פה רוב ולא פה יש רוב, ולכן שניהם טהורים. אילו היה אפשר לצמצם. מה שאין כן לגבי סימנים, אני לא יודע על שני דברים, סתם סך הכל על עוף בלבד. כמה שחתכת חצי, כאילו חתכת את רובו. הדיון הוא על דבר אחד. נחתך הסימן, נחתך סימן, שואל, נחתך הסימן. חצי, כאילו נחתך רובו. לכן מלא, זה קשר. כשאתה דן על שני דברים, אי אפשר לומר כך. כי זה דברים סותרים. תשמה, חצי גרגרת ושהה בה כדי שחיתה אחרת וגמרה, שחיתו כשרה. והיא אמרת מחצה על מחצה כרוב, היא טרפה לה, מסברה את בבהמה, לה, בעוף. ממה נפשך? אם מחצה על מחצה כרוב, העביד להרובה. אם מחצה על מחצה אינו כרוב, לעבד ולא כלום. אם יש נקב בגרגרת, דיינו בקנה, זה כשר. אלא אם כן ניקב רוב הגרגרת, אז זה טרף. עכשיו, אומר התנא, אם הוא שהה חצי גרגרת בדיוק, ואז הוא שהה כדי שחיטה אחרת, יש פה לכאורה איסור של שחייה. שחייה ושחיטה, זה פה זה מנבל. ואחר מכן הוא גמר את זה, שחייתו כשרה. הגמרא הבינה שמדובר כאן לגבי בהמה. מה כוונה הגמרא? כלומר, אחר מכן הוא גמר שחט שני סימנים, שחייתו כשרה. אם אתה אומר לי שמחצה זה נחשב פחות מרוב, אז מילא, מה שהוא חתך בהתחלה, מחצה, זה לא נחשב שרוב הגרגרת נקבע. וממילא, זה כאילו לא התחיל את השחיטה. אחר כך, כשהוא שחט עוד עד סוף הגרגרת ואת הוושת, עכשיו נעשה השחיטה, לכן מובן למה זה קשר. אבל אם אתה אומר לי, כשהוא חתך חצי גרגרת ועצר, אז אם כן, כשחתך חצי גרגרת, אם אתה אומר שזה נקרא נקב, זה נחשב רוב הגרגרת נקבע. וממילא, זה טרף. ואם תגיד שנחשב התחיל בשחיטה, אז עשה פה שצור שהייה. למה אחר כך כשהוא המשיך לגמור, אז זה קשר, אלא כוחך, כמו שאמרנו, שחיתוך של חצי זה לא נקרא רוב, ולכן כן נחשב שלא ניקב רוב הגרגרת, לכן זה קשר נגד רב. הגמרא דוחה, לא, כאן מדובר בעוף. ואז מה נשך? כשהוא חתך את החצי גרגרת, אם אתה אומר לי שנחשב כמו רוב, מלעד רבה, רוב סימן אחד בעוף קשר, ואם תאמר לי שזה לא נקרא רוב, מלעד רבה, גרגרת שלא נקבע רובה, אז לכן מלדין שלה שזה קשר. אחר כך כשהמשיך לחתוך, זה בעצם נחשב שהוא חתך וסחט כל הסימן כולו בשלמותו, והשחיטה היא קשרה. אם כן, כאן קושי על רב. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.